Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אז המאזינים הוותיקים ביותר יודעים שעושים רפואה רצה כבר 5.5 שנים כמעט. זה המון המון זמן. זה פסיכי, זה אחד הפודקאסטים הוותיקים ביותר בארץ. זה כמות מטורפת של זמן, ובאמת עשיתם פרקים על אין ספור נושאים, אין ספור מחלות, אין ספור פרספקטיבות מעניינות על עולם הרפואה, והאמת שאנחנו קצת בבעיה.
כן, כי מתחיל להתייבש לנו המאגר.
זהו, אנחנו לא מצליחים, אני כאילו מנסה עכשיו על נושאים מגניבים, מנסה עכשיו על הנושא הכי איזוטרי שיש, וכבר עשיתם עליו פרק, אז היינו קצת במצוקה, האמת. בישיבת המערכת, יובל הוציא את ספר הרפואה שלו, והנה מה שקרה.
יש לי כאן שני כרכים, אני יכול להראות לכם את זה, כי אתם רואים בווידאו, אבל המאזינים שלנו לא ישמעו, שני כרכים של ספר שנקרא עקרונות הרפואה הפנימית של הריסון. זה אולי הספר הבסיסי ביותר שכל סטודנט לרפואה וכל רופא נשען עליו בלימודיו. אחד מהכותבים, דרך אגב, של המהדורה שאני מחזיק בידיי, זה פאוצ'י, אותו אחד שהוביל את הטיפול בקורונה בארצות הברית. אנשים מאוד חשובים ומפורסמים כתבו את הספר הזה שרץ כבר המון שנים, ואני הולך להגיד לך עכשיו כמה עמודים יש פה. אם מורידים את הכותרות ואת האינדקסים וכולי, הספר הזה מחזיק סדר גודל של קצת יותר מ-2600 עמוד. אוקיי? עכשיו, מה שאת צריכה לעשות, יותם, אתה יכול גם להשתתף, תבחרו מספר בין...
999.
איך? 999?
כן.
בוא נפתח. רק למי שבודק אותנו, אני במהדורה 15. כרגע יש בטח איזה 17 מהדורות אחרי, אבל מה לעשות שאני אחתיאר? אז המהדורה שלי זה מהדורה 15, ואני עולה מדפדף לעמוד 999. אוי, את לא מאמינה.
יום, מה יש?
עשינו כבר פרק כזה. עשינו כבר פרק כזה, זה דבר. אוקיי, יאללה, מספר הבא.
613.
613. אוי, נושא מעניין. סרטן האשכים.
לאבא שלי היה.
וואלה.
כן.
את רוצה לעשות על זה פרק?
ברור. אני ואחים שלי הפרעת מבחנה בגלל זה.
וואו, טוב, אז השאלה היא אם להפוך את זה לפרק חזק, כי זה נראה, נשמע נושא שהוא דורש טיפול רציני. השאלה אם את בקטע של לעשות מזה פרק חזק.
אני לגמרי בקטע.
כן?
בטח, זה מעניין.
מה אתה אומר, יותם?
אם אפשר, אז ברור.
אני רואה את הפנים של עמליה, יאללה, בוא נעשה את זה.
יאללה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים רפואה.
אוקיי, אז לפני שאנחנו מתחילים להיכנס לכל העניין הזה של סרטן האשכים ומה בכלל התפקיד של האשכים וכולי, סגרנו את האינסרט ששמענו קודם בזה שזה סיפור שקשור אלייך באופן אישי, נכון?
כן. אז בעצם אבא שלי, כשהוא היה בן 20, בערך בגיל שלי, טיפה יותר צעיר, הוא היה בצבא, הרגיש גוש באשך, הלך להיבדק, ובאמת גילו שיש לו סרטן האשכים. כשילד צעיר מגלה דבר כזה, פתאום עומד בפני המוות, זה נראה לי חוויה מטלטלת בצורה, מטלטלת את כל עולמך. והוא באמת עבר טיפולים מאוד מאוד אגרסיביים, הקרנות מאוד מאוד קשות, ובסופו של דבר הוא באמת עברי. אבל זה לא סוף הסיפור, אנחנו עוד נגיע אליו בהמשך הפרק, אבל זהו, האמת שאני ממש שמחתי שאנחנו עושים על הנושא הזה, כי אני ממש אשמח לגלות קצת באמת מה עבר עליו, גם מבחינת הטיפולים שהיו ושעכשיו הם קיימים שהם קצת אחרים, וגם להבין את הפיזיולוגיה של המנגנון המאוד מאוד מעניין הזה שמקיים את המשכיות המין שלנו.
כן, אז אולי באמת נגיד כבר עכשיו, לפני שאני מתחיל לדבר פיזיולוגיה וזה, שסרטן האשכים זה באמת סיפור מדהים, כי א', זה לא סרטן מאוד נפוץ, אנחנו מדברים בישראל על סדר גודל של בשנה משהו כמו 5 מקרים ל-100,000, זה פחות או יותר הממוצע השנתי.
זה נחשב לנדיר 5 מקרים ל-100,000 או שזה?
זה לא סופר נדיר, אבל זה בטח לא מהסרטנים הנפוצים, אוקיי? הוא גם שונה בזה שהוא מופיע בגילאים יותר צעירים, אנחנו תכף נעסוק בזה, אבל הסיפור המעניין של סרטן האשכים, זה שאולי הסיפור שלו זה הסיפור של האופטימיות של הרפואה בכל מה שקשור לסרטן, כי אם את עוקבת אחרי ההיסטוריה של הטיפול בסרטן האשכים במאה השנה האחרונות, את רואה התקדמות אדירה עד מצב שהגענו לכמעט, אני רוצה להגיד כמעט 100% ריפוי, 95-96% ריפוי מהמחלה, ובסרטן אנחנו רגילים לז'רגון של רמיסיה, של חזרה, של עיכוב במחלה, של 5 שנים בריאות, לא, פה אנחנו מדברים על ריפוי מלא של 90, מעל 95% מהמקרים, אז ללא ספק מדובר פה על הישג רפואי אדיר, אנחנו נגיע אליו בהמשך, וכן, מעניין גם לשמוע את הסיפור מהזווית שאת מכירה, מהזווית האישית
כן.
שלך.
מה זה בעצם אומר ריפוי? כי אחרי הניתוח או הקרנות או הכימו, זה יכול לחזור, אבל כן. יש איזה טווח זמן שאחריו זה כבר נחשב לזהו, זה לא חוזר יותר?
כן, אז אנחנו רגילים למדוד...
הסיכוי שזה יחזור הוא מאוד נמוך.
אנחנו רגילים למדוד סרטנים ב5 שנים ללא חזרה של המחלה, או 10 שנים ללא חזרה של המחלה. פה, שוב, מכיוון שמדובר במקרים בצעירים, 5 או 10 שנים זה לא מספיק. אנחנו מצפים שיהיה להם עוד 4 שנים, 10 שנים אחרי המחלה, ללא חזרה שלה וללא סיבוכים ארוכי הטווח, ועל זה אנחנו מדברים. 90% ומשהו מהאנשים נפרדים מהמחלה לשלום ולא פוגשים אותה יותר. אנחנו נדבר אחר כך על איזה תופעות מאוחרות כן יכולות לקרות, בעיקר דווקא כתוצאה מהטיפולים ולא מהסרטן עצמו, אבל על זה אנחנו נעסוק בשלב יותר מאוחר. אני חושב שצריך קודם כל, כדי לסדר לעצמנו את העולם שבו אנחנו מדברים, אנחנו צריכים לדבר קודם כל על האשכים,
האשך מהו?
אז א', את צודקת, קודם כל צריך להגיד אשך ולא אשך, כבר אני מתנצל בפני אבשלום קור ועוזריו, יהיו פעמים שאני אגיד אשך ולא אשך, ואני מתנצל.
ויש אפילו שתחתו בביצים, נכון?
כן.
סיכמנו שמותר להגיד ביצים, כי יש לזה מקור...
תלמודי.
מקור ותיק.
נכון, יותם טוען שזה אפילו במשנה. כן, ביצים מסתבר שזה לא המצאה של הגן ילדים שלי, אלא שזה...
אז סיכמנו שמותר.
כן, מותר להגיד ביצים, זה מותר להגיד ביצים גם אם אתה מחובר למורשת היהודית היותר עתיקה. אנחנו נשתדל אבל בכל זאת להגיד אשך, בשביל הנימוס. אז מה הם האשכים? קודם כל, האשך הוא גונדה. גונדה זה בעצם בלוטת מין באופן כללי. במקרה של הגברים מדובר באשכים, במקרה של הנשים אלו הם השחלות. בבלוטת המין, בגונדה, מיוצרים תאי המין. שוב, במקרה של הגבר זה תאי זרע, במקרה של האישה זה הביציות. ובנוסף, מיוצרים הורמוני מין, שמופרשים לגוף בכל מיני מצבים, בהיריון, בבגרות מינית וכולי, שמשפיעים על האורגניזם במהלך חייו. אז במקרה של האשך, עכשיו אנחנו מתרכזים בגבר, במקרה של האשך, בתוך האשך מיוצרים הורמונים שנקראים אנדרוגנים, זה בעיקר טסטוסטרון והורמונים אחרים שמשפיעים גם על הבשלות המינית, גם על הליבידו של הגבר, גם על התפתחות של כל מיני סימני מין משניים, הקול, הסיעור וכולי, הכל מושפע מהימצאות של הורמוני המין. אחר כך נספר לך עוד סיפור מעניין על ההתפתחות העוברית של הדבר הזה.
כן.
אוקיי, עכשיו עוד כמה נתונים שאני מניח שמרביתנו יודעים, אבל חשוב לי לשים אתם על השולחן גם בשביל קצת נקרא לזה sex education כזה. אז כמובן, לגברים יש שני אשכים בצורת ביצה, שמונחים בתוך שק האשכים, שנקרא סקרוטום. בעצם זה אור, שאור עם שרירים שנושא בתוכו את שני האשכים, והאור הזה נמצא בסמוך לגוף. הוא בכוונה תלוי קצת מחוץ לגוף, מכיוון שהטמפרטורה שצריכה להיות באשך, בזמן שהוא מייצר את תאי הזרע, צריכה להיות קצת יותר נמוכה מטמפרטורת הגוף, מהcore temperature של הגוף. אז כדי שנוכל לייצר תאי זרע בתנאים אידיאליים, יש את העץ הקשחים ששומר על טמפרטורה שבסביבות 34-35 מעלות. אם חם, אז השרירים של הסקרוטום טיפה נרפים והסק טיפה מתרחב ומדלדל, ואם קר, אז הם מתכווצים ומקרבים את הסק יותר לגוף כדי שהאשכים יוכלו להתחמם. אם אנחנו נחמם יותר מדי את האשכים, זה יפגע לנו בפוריות. וזה קורה לדוגמה אצל אנשים שלובשים תחתונים צמודים שמצמידים את האשכים אל הגוף, או אנשים שנמצאים בסביבה חמה, או מספרים על כל מיני כן, חשיפה לטלפונים או לפטופים, מי שעובד עם הלפטופ כל הזמן מניח אותו על אזור המפסעה, כל הדברים האלה יכולים להשפיע על הפוריות. וכמובן,
שמעתי גם עניינים של ג'קוזי.
נכון, כל דבר שקשור לטמפרטורה, שמעלה את טמפרטורת האשך למעל 35-36 מעלות, יכול לגרום לפגיעה בפוריות. מצד שני, כל גבר יכול לספר שכשיוצאים מהבריכה או מהאמבטיה וקר לנו קצת, אז הסקרוטום מתכווץ ובעצם ככה עולה טיפה הטמפרטורה של האשכים. האשכים עצמם, אם נכנסים ככה פנימה לתוך המבנה שלהם, הם כמו פקעת של הרבה מאוד צינוריות דקיקות כאלה, אבוביות קוראים להם בעברית, או טובולי באנגלית, והצינוריות האלה זה המקום שבהם מתפתחים תאי הזרע. תאי הזרע נוצרים מאיזשהם תאי נבט שמתחלקים בחלוקה מיוחדת, שאין בשום מקום אחר בגוף שנקראת חלוקת הפחתה, כי בעצם אנחנו צריכים לייצר תאים שיש בהם חצי מהמטען הגנטי שיש בכל התאים הרגילים בגוף. אנחנו רוצים שחצי מהמטען הגנטי יהיה של הגבר, חצי של האישה, אז אנחנו צריכים לקחת תא רגיל ולחלק אותו לחצי חצי. והחצי חצי האלה הופכים בסופו של דבר לשני תאי זרע, ותאי הזרע צריכים לעבור תהליך יחסית ארוך ומורכב מבחינה ביולוגית של הבשלה והתבגרות, עד שהם הופכים להיות תאי זרע פעילים עם שוטון שיודע ככה זנב קטן כזה שיודע לשחות. אז התהליך הזה של ההתפתחות קורה בתוך הטובולי האלה, ולאט לאט הזרע מטפס במעלה הטובולי לצינוריות קצת יותר גדולות, ונאסף, אני לא אעלה פה את כל החלקים האנטומיים של האשך, אבל בסופו של דבר זה מגיע עד למקום שנקרא אפידידימיס. אפידידימיס זה הצינור המאסף הזה שאוסף את כל צינוריות הקטנות, ושם תאי הזרע בעצם מתבגרים, לומדים, יש להם בית ספר, אוניברסיטה, כל מה שהם צריכים בשביל החיים. האפידידימיס מחובר לעוד צינור, זה הכל מערכת של צינורות מן הסתם, שנקראת וס דפרנס, והווס דפרנס זה המקום שבעצם אוגר את הזרע לפני השפיכה. הזרע מצטבר בווס דפרנס, ובסופו של דבר, בזמן השפיכה, הווס דפרנס יודע להתכווץ, להעביר את הזרע אל השופחה, ומשם החוצה. כשעושים לגברים ניתוח עיקור, עושים וסקטומי, נכון? וסקטומי כן. זה בעצם ניתוח שעושים בווס דפרנס. קושרים את הווס דפרנס ולא מאפשרים לתאי הזרע לצאת החוצה לכיוון
השופחה. תהליך ההבשלה של הזרעים,
כן.
הוא מתרחש בינקות, או שזה עניין של גיל ההתבגרות? כאילו שזה מתרחש ברחם?
זו שאלה מצוינת. זה בדיוק ההבדל בין הגברים לנשים. כי אצל הנשים,
כן.
אצל הנשים הביציות מתפתחות בשלב העוברי, והן מתחילות בעצם את החיים שלהם עם איזשהו מספר סופי של ביציות שהולך ומדלדל בצורה של ככה כמו בהישרדות. כזה כל חודש עולים כמה לגמר, כן. ובסוף יש את השורד האחרון. בניגוד לאישה, בגבר, התאי זרע מתפתחים כל הזמן, ובעצם מהרגע שהגבר מגיע לבגרות מינית ועד מותו, הוא ממשיך לייצר תאי זרע. ההבשלה של תאי הזרע לוקחת, נגיד, בין שבוע לשבועיים. זאת אומרת, מהרגע שהתאים מתחילים, עושים את החלוקה שלהם, ועד שהם הופכים להיות תאים שיכולים לצאת החוצה ולשמש את תפקידם כראוי, לוקח משהו כמו שבוע שבועיים.
אז בעצם גבר פורה יחסית עד סוף חייו?
כן, כן. תשאלי את, את יודעת.
כיף לכם.
תשאלי את מתושלך, את שלמה המלך, אני יודע, יש הרבה סיפורים כאלה של את שלמה ברבא. יש אנשים, הגברים בעצם הם פוריים עד סוף ימי חיים. בואי נגיד לא בדיוק עד סוף, אבל עד גיל מאוד מבוגר.
כן.
כמובן שככל שאנחנו מתבגרים בגיל, יש יותר תופעות של פגמים גנטיים וכו', אבל בגדול התשובה היא כן. עכשיו, זה עוד יותר מעניין אפילו לשמוע על ההתפתחות של האשך כגונדה בעובר. זאת אומרת, כשהגבר עצמו הוא עדיין עובר, איך מתפתח האשך, וזה גם חשוב לנו להמשך. אז קודם כל, כשאנחנו מתחילים את דרכנו כעוברים, אנחנו עוד לא ממוינים לגברים ונשים. ידעת את זה? עד גיל 4-6 שבועות, כל העוברים נראים אותו דבר. כמובן שברמה הגנטית כבר נקבע אם אנחנו גבר או אישה מהרגע הראשון, מרגע הפריה, כי אם יש כרומוזום Y וכרומוזום X אז אנחנו גבר, ואם יש שני כרומוזומי X אז אנחנו אישה. אבל ברמת האנטומיה של העובר אין בעצם הבדל בין גברים לנשים עד גיל 4-6 שבועות, ויש בעצם גונדה, התחלה של גונדה, מין כזה גרעין קטן של גונדה, שקוראים לה גונדה בי-פוטנציאלית, זאת אומרת, היא יכולה להפוך ולהתפתח להיות או אשך, או שחלה, כתלות במין של העובר. פחות או יותר באזור שבוע 4 עד שבוע 6 להיריון, מתחיל להיווצר הורמון שמקודד בכרומוזום Y. זאת אומרת, בהנחה שיש לך כרומוזום Y במטען הגנטי שלך, אתה מתחיל לייצר הורמון שממיין את הגונדה הביפוטנציאלית הזאת לכיוון של אשך. אם אין לך את כרומוזום ה-Y והגונדה עד גיל 6 שבועות לא מתחילה להתפתח לכיוון אשך, היא באופן דיפולטיבי תתפתח לכיוון השחלה. אז בעצם ההתפתחות לכיוון האישה היא הדיפולט במקרה ואין לך הוראה להפוך להיות גבר. עכשיו, הכנס אמירה פמיניסטית כאן, מה שנקרא.
כן, אני מתאפקת, אתה לא מבין בכלל, באמת.
בסדר. עכשיו, מהרגע שהגונדה החליטה שהיא הופכת להיות אשך, היא גם מתחילה איזשהו תהליך של נדידה. תדמייני לעצמך, המיקום ההתחלתי של הגונדות, זה איפשהו באזור החלק האחורי של הבטן, באזור הכליות. זאת אומרת, משהו כמו המתניים שלנו, אוקיי? איפה שתופסים שיש ריצה כזאת, שרצים הרבה
ונתפס... שכואב אגב, כן.
זה, שם. ויש מסלול שהאשך צריך לעשות במהלך ההתפתחות העוברית, מהמקום הזה הגבוה יחסית, הוא נודד למטה.
בעצם לרדת למטה.
נכון, הוא נודד למטה. יש לו נדידה, יש לו מסלול ארוך לעשות בתוך הבטן האחורית, בתוך החלק האחורי של הבטן, עד שהוא מגיע למה שאנחנו קוראים האזור האינגווינלי. האזור האינגווינלי זה בעצם האזור, נגיד נקרא לזה איפה שהפס התחתון של התחתונים, אוקיי? פחות יותר כיפול של הרגל עם הירך, שם זה האזור האינגווינלי, עד לשם אנחנו בעצם נודדים בתוך חלל הבטן, ואז הוא עובר דרך התעלה האינגווינלית ובעצם יוצא החוצה לתוך הסקרוטום. זאת אומרת...
אז בעצם הסקרוטום קיים והאשך יורד לתוך הסקרוטום.
כן, הסקרוטום מתפתח בנפרד ברמה העוברית, והאשך יורד לתוכו. אז אם מסתכלים על המעטפת של האשך, אתה בעצם רואה שהאשך כאילו אסף איתו את כל השכבות שיש בבטן, יש שם שכבות של שרירים ורקמות חיבור וכו', שהם באותו סידור כמו שיש בבטן, רק פשוט הוא כאילו... תדמיין עצמך שיש לך נגיד איזושהי יריית גומי, ואת מכניסה אגרוף לתוך הגומי, ואז הגומי עוטף את האגרוף. אותו דבר קורה גם שם.
כן.
האשך עצמו נעטף בכל השכבות האלה שהוא עובר דרכם, ונכנס לתוך הסקרוטום. זה בעיקר מעניין את המנתחים שצריכים לעבור את כל השכבות האלה בכיוון הפוך, אם הם רוצים להגיע לאשך דרך הסקרוטום. בכמעט 100% מהמקרים, 97% מהמקרים, כשילד נולד, הוא כבר נולד עם אשכים בשק. זה חלק מהבדיקה של הילוד שהרופא ילדים עושה כשהוא נולד, והוא צריך לציין שבאמת הוא ממשש שני אשכים בשק. במיעוט המקרים, ב3% מהמקרים, יש מה שנקרא אשך תמיר. זאת אומרת, אשך תמיר מלשון גבוה, האשך נמצא גבוה...
שהוא לא ירד.
שהוא עדיין לא ירד, לא מרגישים אותו בשק האשכים. בלעז קוראים לזה קריפטו-אורכידיזם. והקריפטו-אורכידיזם הזה חשוב... גם בהקשר של סרטן אשכים, מכיוון שאנחנו יודעים שזה אחד מגורמי הסיכון. אם יש אשך שלא ירד לסקרוטום, אלא נמצא עדיין בחלל הבטן, יש לו סיכוי מאוד גבוה לפתח סרטן. ולכן, יש חשיבות, מעבר לעניין האסתטי והפוריות וכל הדברים האלה, יש חשיבות לתקן קריפטו-אורכידיזם, פחות או יותר בגילאי הינקות עדיין, גיל שנה נגיד, משהו בסגנון, שנה שנתיים, צריך לתקן את הקריפטו-אורכידיזם וממש להוציא את האשך לכיוון שק האשכי, כדי לצמצם את הסיכון להתפתחות של סרטן.
איך מסייעים להורדה של האשך לתוך הסקרוטום?
אז קודם כל כבר נרגיע את מאזיננו שזה רלוונטי לגביהם. יש מקרים שבהם יש אשך תמיר בלידה, אבל זה מסתדר בחצי שנה הראשונה לחיים או משהו כזה. לפעמים האשך ממש נמצא בפוטו פיניש של המסלול שלו, ואנחנו צריכים לתת לו לעשות את זה לבד. דרך אגב, זה הרבה יותר נפוץ בפגים, כן? אם פג נולד בשבוע 30 במקום בשבוע 40, אז יכול להיות אפילו ב-30% שיש לו עדיין אשך תמיר. אבל עם הזמן זה יסתדר. אם זה לא מסתדר עד גיל שנה, בדרך כלל יש כירורגים, אורולוגים מיוחדים של ילדים שעושים את התיקון הזה.
אז בעצם יש לנו את האשך בתוך הסקרוטום.
נכון.
מה בעצם מחזיק אותו שם שהוא לא יזוז או יקפוץ בחזרה למעלה?
יש רקמות חיבור מאוד מתוחכמות שמחזיקות אותו גם במקום, גם עוטפות אותו, וגם מחברות אותו, מעגנות אותו בכל מיני דרכים. יש עוד איזשהו מקרה מיוחד של אשכים, שהוא אפילו מקרה חירום, ונקרא תסביב אשך. במקרה הזה, האשך עושה איזשהו סיבוב בתוך הסקרוטום, בגלל בעיה בעיגון שלו. בתוך הסקרוטום, ובעצם הבעיה העיקרית שזה לוחץ על כלי הדם שמזינים את האשך, וזה יכול לגרום ממש לנמק, ואם לא פותרים את זה בטווח של שעות בודדות, אפשר לאבד את האשך, או אפילו להגיע למצבים חמורים מזה. וזה אחד המצבי חירום שקשורים לאורולוגיה לאשכים, והרבה פעמים רואים אותם גם אצל רופאי ילדים. אם יש כאב פתאומי באשכים, הרבה פעמים לפעמים זה מופיע עם איזשהו שינוי צבע, קושי כזה של האשך, או מין קפיצה כזאת של האשך ודברים נוספים שהרופא בודק. אם מופיע כאב פתאומי באשכים, חייבים מהר להגיע לרופא, אפילו למיון, כי אם מדובר בתסביב של האשך, צריך תוך כמה שעות כבר לתקן את זה, אחרת אנחנו מסתכנים בנזק בלתי הפיך לאשך.
טוב, אז באמת מדובר בשתי פתולוגיות שנשמעות לי כואבות בהחלט, אבל אני רוצה אחרי ההפסקה בעצם לדבר על הנושא העיקרי שלנו היום. על סרטן האשכים, אז אנחנו נעשה הפסקה קצרה ומיד נחזור.
When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
הנושא שלנו היום זה סרטן האשכים. דיברנו קצת על אשכים, אבל אולי בכל אופן נעשה סקירה קצרה על מה זה בכלל סרטן.
טוב, אז כמו שאומרים, מאזיננו הוותיקים כבר שמעו את זה אולי פעם או פעמיים, אבל אני אגיד שוב רק בשביל להכניס אותנו לעניינים. תהליך סרטני זה מצב שבו תאים של הגוף מתחילים להתחלק בצורה לא מבוקרת. התאים שלנו כל הזמן מתחלקים בגוף והם עושים את זה וזה טוב לנו. אנחנו צריכים שהתאים מתחלקים, במקרה של האשכים כבר דיברנו על זה, התאים מתחלקים גם בין השאר כדי לייצר תאי זרע, יש כל הזמן רגנרציה של רקמות, הרקמות כל הזמן משתנות, יש רקמות שיותר משתנות, יש רקמות שהן פחות משתנות, אבל אנחנו אוהבים את זה שהתאים שלנו מתחלקים. מה שכן, אנחנו אוהבים שהם עושים את זה בקצב הנכון ותוך כדי בקרה, בהתאם לצורך. ברגע שמנגנוני הבקרה מאבדים שליטה, והתאים מתחילים להתחלק ללא בקרה, אז נוצר תהליך סרטני. תופעות כאלה של תאים שיוצאים מכלל שליטה קורות כל הזמן בגוף שלנו, ובדרך כלל מערכת החיסון שלנו יודעת להתמודד איתם ולהרוג אותם לפני שהם תופסים את הפיקוד, אבל במצבים מסוימים מערכת החיסון לא מספיקה או לא מסוגלת להתמודד עם התהליך הזה, ואז התאים מתחלקים. ככל שהם מתחלקים יותר, נוצר במקרה של גידולים, מה שנקרא סולידים, גידולים שיש להם גוש, נוצר גוש שהולך וגדל, והבעיה עם הגוש הזה היא כפולה ומשולשת. קודם כל, הגוש עצמו יוצר קושי תפקודי. אוקיי, תקוע לך גוש איפשהו באיזשהו מערכת, זה כמובן עושה נזק. לפעמים התאים שהיו צריכים לעשות משהו לא מסוגלים לעשות את זה בגלל שהם הפכו להיות סרטניים. לפעמים זה דווקא הפוך, הם מפרישים יותר מדי חומרים ממה שהם עושים. והדבר השלישי שקורה זה שנוצרות גרורות. זאת אומרת, אולי משהו שמאפיין בעיקר גידולים סרטניים זה שהתאים יכולים לנדוד למקומות אחרים וליצור שם מושבות חדשות של גידולים. במקרה של סרטן האשכים, כמו במקרה של הרבה סרטנים אחרים, המסלול, הערוץ שדרכו נוצרות הגרורות או דרכו מתפשטות הגרורות, נפוצות הגרורות לגוף, זה דרך דרכי הלימפה. אוקיי? דרכי לימפה זה בעצם צינורות שדומים מאוד לכלי דם, אבל במקום שיזרום בהם דם, זורם בהם נוזל שמכיל בעיקר חומרים של מערכת החיסון, ונועד בעיקר באופן הטבעי למטרות הגנה. אז יש לנו צינורות לימפה, ויש לנו באזורים מסוימים גם קשרי לימפה, שזה כמו תחנות מרכזיות כאלה, של בסיסים כאלה, של הרבה מאוד תאים של מערכת החיסון. במקרה של סרטן האשכים, דרכי הלימפה שמנקזות את האשך, הולכות באותו מסלול ששמענו קודם שהאשך ירד.
שהוא ירד?
כן.
אז זה עולה עכשיו למעלה לבטן?
עכשיו זה עולה למעלה לצד האחורי של הבטן, אנחנו קוראים לזה רטרופריטונאום, זה האזור שנמצאות הכליות וכלי הדם הגדולים וכו'. זה מטפס למעלה, וזה ממשיך לטפס במסגרת המערכת של הלימפה, גם אל הריאות, וזה באמת מסלול ההפצה העיקרי, של סרטן האשכים. זאת אומרת, סרטן האשכים, אנחנו נמצא אותו מעבר לאשך עצמו, גם בדרכי הלימפה שמנקזות אותו, בעיקר דרכי הלימפה וקשרי הלימפה הרטרופריטוניאליים, ובמקרים מאוד קשים, זה גם מערב את הריאות. אבל לפני שאנחנו מדברים על הגרורות, אולי נגיד איזה כמה משפטים על הסרטן עצמו, סרטן האשכים. קודם כל כבר אמרנו, זה סרטן שמופיע באנשים צעירים. מן הסתם רק בגברים, אוקיי? דרך אגב, הלכתי לחפש את הסטטיסטיקות של מדינת ישראל, אז היה כתוב שם סרטן האשכים לפי מין, גיל ומוצא אתני. זה קצת הצחיק אותי שזה לפי מין. אבל בהנחה שזה מופיע רק בגברים, זה מופיע בגברים צעירים. בסביבות גיל 15 עד 35, בדרך כלל זה מה שמקובל בעולם. זה קצת משתנה לפי התת-סוגים של הסרטן, אבל זה ללא ספק, אנשים שנמצאים בתחילת חייהם, בשלב הפורה של חייהם, יש לזה הרבה מאוד משמעויות.
משהו בפוריות יכול להסביר את זה שזה נפוץ בעיקר אצל גברים צעירים? כלומר, בגלל שהמערכת היא כאילו אקטיבית מאוד, אז זה קשור לסרטן שמתחלק בעוצמה?
יכול להיות, אבל כמו שכבר אמרנו, אצל גברים הפוריות היא פחות מוגבלת לגילאים צעירים.
נכון.
גם בהמשך, אני לא יודע למה זה מופיע יותר בגילאים צעירים, זה עניין כנראה של הנטייה של הסרטן. מה שכן, אני יכול להגיד שכמעט, בוא נגיד 95% מהמקרים של סרטן באשכים, התאים שמהם מתפתח הסרטן, זה התאים שמייצרים, זה מה שנקרא germ cells, זאת אומרת, זה תאים שקשורים לגונדה. ועוד 5% זה תאים מאוד, זה מקרים נדירים של תאים אחרים, אבל בגדול, אם אנחנו מסתכלים על סרטן האשכים כמכלול, אנחנו מחלקים אותו לשני סוגים, שתי קטגוריות. יש סרטן האשכים שנקרא סמינומה, שזה סוג מסוים של סרטן האשכים, ולכל הסרטנים האחרים אנחנו קוראים נון-סמינומה. זה כל האחרים. יש בתוך זה, אפשר לחלק את זה לתתי נושאים, לתרטומות וכו', אבל לא ניכנס לדברים האלה. אז יש סמינומה ויש נון-סמינומה. הסיבה שאנחנו מחלקים את זה ושזה חשוב לנו לחלק, זה כי הטיפולים הם קצת שונים והפרוגנוזה קצת שונה, ולכן חשוב לנו לחלק את זה לשתי הקבוצות האלה. אבל בגדול, מה שלא יהיה, אם זה סמינומה או נון-סמינומה, בשני המקרים מדובר על הופעה של גוש בגיל יחסית צעיר.
אז חוץ מגיל יש גורמי סיכון נוספים?
כן, אז קודם כל, אמרנו כבר גורם סיכון, שהוא הגורם סיכון אולי...
שזה השחת אמיר.
שזה השחת אמיר, שהוא באמת מופיע גם ראשון תמיד ברשימות. זאת אומרת, השחת אמיר שלא תוקן בגיל צעיר, יכול לגרום להופעה של סרטן אשכים בגיל יותר מבוגר. יש קשר... דו צדדי בין אי פוריות לבין סרטן האשכים. זאת אומרת, אנשים שיש להם בעיה בפוריות, יש להם סיכון מוגבר לסרטן האשכים, ולהפך, הופעה של סרטן האשכים, כשלעצמה, פוגעת בפוריות. אני לא מדבר על הטיפולים, כמובן, שיפגעו בהמשך בפוריות, אבל עצם הופעת הסרטן כבר גורמת לירידה בספירת ואיכות הזרע. אוקיי? ואני לא יודע להגיד לך אם זה אותו דבר, אבל גם זה וגם זה נחשב גורם סיכון. מעבר לזה, סיפור משפחתי, הופעה של מקרים במשפחה מעלה את הסיכון שלשאר הגברים גם יופיע סרטן אשכים. והדבר האחרון, זה כתוב בספרים, אני לא יודע להסביר למה זה, זה גובה. אנשים גבוהים יותר, יש להם טיפה יותר סיכון.
אבא שלי היה ממש גבוה.
באמת? או, בבקשה. כן. עכשיו, עכשיו, מעבר לזה, זה לא גורמי סיכון, זה יותר עניין של שכיחות באוכלוסייה לבנה. השכיחות הרבה יותר גבוהה מאשר באוכלוסיות אחרות. אם את משווה נגיד בארצות הברית, לשחורים בארצות הברית יש סיכוי של בערך חמישית לקבל סרטן האשכים מללבנים בארצות הברית. אוקיי, זה פחות יותר היה.
אז זה אומר שיש מרכיב גנטי בעצם?
יש מרכיב גם
גנטי. שאפשר אולי לזהות אותו לפני?
אני לא יודע אם נעשו מחקרים ברמה של לזהות גן שעושה את זה, אבל ללא ספק אנחנו מבינים גם מזה שיש סיפור משפחתי, וגם מזה שיש סיפור אתני, שיש מרכיבים גנטיים, וגם מעצם העובדה שהסרטן מופיע בגיל צעיר. עצם העובדה שהסרטן מופיע בגיל צעיר מעיד שזה כנראה איזושהי תכונה שאתה נולד איתה. בניגוד
כן,
לסרטנים,
ושלא נחשפו לגורמים מסרטנים.
בדיוק, בניגוד לסרטנים mm-hmm. שמופיעים בגיל מאוד מאוחר, שזה יותר עניין של השפעת סביבה וכל מיני חומרים טרטוגנים וכולי.
אוקיי, אז הבנו את הפיזיולוגיה של הסרטן, אבל איך בעצם זה נראה?
אוקיי, דבר
איך
ראשון...
איך זה מרגיש?
בדיוק, דבר ראשון, ודיברנו על זה ככה בשיחה שלנו קצת לפני שהתחלנו להקליט, זה מסוג הסרטנים שמי שמגלה אותם הרבה פעמים זה האדם עצמו, אוקיי? לא צריך,
כי הוא חש את זה,
כי
הוא
פשוט ממשש,
כי זה מחוץ לגוף.
נכון, מרגישים גוש, תכף אנחנו גם נדבר על זה שמאוד מומלץ לעשות בדיקה עצמית לאשכים, כמו שעושים בדיקה עצמית לשדיים בסרטן השד, אבל מה שהרבה פעמים זה מתחיל את התהליך של הבירור, זה שהאדם מרגיש גוש באחד מהאשכים, הגוש הזה לרוב אינו כואב, אפילו זה אזור כזה שמרגיש רדום לפעמים, למרות שיכול להיות גם מקרים שהם מקרים שמופיעים עם כאבים. אז כאבים לא שוללים סרטן אשכים, אבל הרבה פעמים זה לא כואב. זה מרגיש גוש לא חלק כזה, זאת אומרת מחוספס כזה, לא קשה ולא סדיר, אוקיי? זה מורה מהאשך, זאת אומרת זה ממש בולט החוצה מהאשך, והוא לא מלא בנוזל. יכול להיות תופעות אחרות באשכים שקשורים להצטברות של נוזלים וכולי, אז שם אין נוזלים, אוקיי? שם זה לא המקרה. המקרה זה גוש סולידי, מוצק, לא סדיר כזה, והרבה פעמים לא רגיש, לא כואב ולא רגיש. יש לפעמים במקרים נדירים, אני אפילו קצת חושש להגיד את זה, יש תופעות לפעמים הורמונליות קצת שקורות, יש תופעה שנקראת גניקומסטיה, שזה קצת היווצרות של רקמת שד בגברים, משהו כמו 2%.
זה מאוד נדיר, אבל כן.
זה נדיר, ו2% מהמקרים של גניקומסטיה, בסוף מסתבר שזה סרטן האשכים. אני לא הייתי הופך את זה לסימן, בואי נגיד בצורה זה. לפעמים יש, בעיקר במקרים מאוד מתקדמים, שהסרטן מתגלה בשלב יותר מאוחר, יכול להיות תופעות שהן נובעות מהגרורות של הסרטן. כאבי גב, או כל מיני בעיות בריאות וכולי, שזה כבר התופעות של הגרורות של הסרטן, ואז כבר זה אומר שתפסנו את זה בשלב די מאוחר.
יש מקרים של סרטן האשך שאתה לא, שאתה ממש לא מרגיש אותו? שאתה מגלה אותו רק בגרורות?
כן, קודם כל אנחנו מגיעים מדי פעם אנשים שבשלב האבחון כבר יש להם גרורות. אני לא יודע אם זה עניין של מודעות או עניין של חוסר תחושה, אולי הגוש נמצא במקום שהוא קצת פחות נגיש, או האדם עצמו פחות נוהג למשש לעצמו את האשכים, אבל ללא ספק יש מקרים לא מעטים של אנשים שמגיעים בשלבים מתקדמים לרופא, ואז כמובן הטיפול גם צריך להיות הרבה יותר נרחב ומסובך.
אז אם באמת גבר אקראי משש את השכב וחש גוש והלך לרופא, איך הרופא בעצם מברר מה קורה שם?
אוקיי, הדבר הראשון שהרופא עושה זה לעשות בדיקה פיזיקלית מלאה, כבר דיברנו על זה בפרקים הקודמים שלנו, ולוקח אנמנזה ומקבל את כל המידע שהוא צריך. בדרך כלל הבדיקה הראשונה שהוא ימליץ לעשות זה בדיקת אולטרסאונד. אולטרסאונד אשכים, בדיקה פשוטה, זמינה, הרבה פעמים זה ממש בדסייד, זאת אומרת עושים את זה בביקור, אצל הרופא כבר עושים את הבדיקה של האולטרסאונד, ויש לזה חשיבות. כי הסרטן הזה, כמה שהוא סרטן שאנחנו רגילים להגיד שהוא סרטן במרכאות טוב, זאת אומרת שאנחנו יודעים לטפל בו ויודעים להגיע למצב של ריפוי, הוא גם מתקדם מאוד מהר. זאת אומרת, הרבה פעמים קורה שמגיע אדם עם תלונה, ותוך יום או תוך פחות מיום הוא כבר נמצא בחדר ניתוח. כדי להוריד את האשך, שזה הטיפול הדפיניטיבי, לעשות ניתוח. אז הבדיקה היא מאוד מהירה, אנחנו עושים אולטרסאונד לאשכים, רואים שיש שם באמת ממצא כזה, ואז אנחנו כבר מכוונים לנושא של הניתוח, שזה כמו שאמרתי בדרך כלל מה שעושים די מיידית, אבל יש עוד קצת דברים שצריך לעשות לפני זה בבירור. דבר ראשון שאנחנו עושים, אנחנו עושים בדיקות דם. יש לסרטן האשכים מרקרים, סמנים שאפשר למצוא בדם, שכשהם נמצאים ברמה גבוהה הם נותנים לנו אינדיקציה לגבי סוג הסרטן וכו'. וזה מעניין לדבר על המרקרים האלה, כי אנחנו פוגשים אותם במצבים אחרים בחיים, ולכן הם מאוד מעניינים. המרקר הראשון, שהוא גם מבחינה היסטורית הראשון שנעשה בו שימוש בהקשר של סרטן האשכים, זה מרקר שנקרא HCG. שמעת פעם את המונח HCG? או בטה-HCG, לא יצא לך לשמוע את המונח הזה? אוקיי, אז אני אגיד לך שיש הרבה נשים שפותחות עכשיו עיניים כשהן שומעות את הפודקאסט הזה, מכיוון שבטה-HCG זה בעצם המרקר שבודקים בבדיקת הריון. זאת אומרת, נשים שנכנסות להיריון, בודקים להן בטה-HCG, או כדי לאשר שהן בהיריון, או אם הן במעקב של IVF וכו', כדי לראות שההיריון מתקדם. החומר הזה, המולקולה הזאת מופרשת, באופן טבעי, מהתהליך ההריוני, נגיד נקרא לזה, ונמצאת בדם ברמות הולכות ועולות בשלבים הראשונים של ההריון. זה מעניין ההיסטוריה של זה, אולי נרחיב על זה במילה. מי שגילה את הבטה-HCG, בעצם היו שניים, אבל אחד מהם היה ישראלי, ברנרד זונדק, שבשנות ה-20 של המאה ה-20, מצא שכשלוקחים שתן של נשים הרות, וחושפים עכברים, זה גורם להם לאיזשהו תהליך של התפתחות בגונדות. ובעצם פיתחו את זה, כבר בשנות ה-20, ב-1928, משהו כזה, פיתחו את זה לבדיקת הריון, זאת הייתה בדיקת ההריון הראשונה, לקחו שתן של נשים בהריון, ובדקו עכברים, אמנם זה לקח איזה משהו כמו 5 ימים, אבל היה לזה 90 ומשהו אחוזי דיוק, וזה הפך להיות בדיקה. והבדיקה הזאת, שבהתחלה שימשה לבדיקה של הריון, ניסו אותה על כל מיני דברים, ולאט לאט מצאו שזה גם מרקר של תופעות שהן אינם הריוניות, כמו לדוגמה סרטנים מסוימים, ובשנת 1937, משהו כמו 10 שנים אחרי שהתגלה החומר הזה, מצאו שהוא עולה גם בסרטן האשכים. אז זה הפך להיות מרקר לסרטן האשכים, זאת אומרת שמישהו בא עם חשד לסרטן האשכים, עושים לו בדיקת ACG, ואם הרמות הן גבוהות, אצל גבר, מן הסתם הוא לא בהיריון, אז כנראה שזה מעיד על הסרטן. אחר כך נולד עוד ביומרקר שנקרא אלפא פיטופרוטין, שגם הוא קשור להיריון, מכיוון שזה חומר שבאופן טבעי מופרש על ידי העובר, אוקיי? והוא נמצא
פיטופרוטין.
וגם אותו בודקים בזמן הריון, רמות גבוהות של אלפא פיטופרוטין יכולות להעיד על מומים מומים בעובר. אז עושים את הבדיקות האלה גם היום, עושים, לוקחים בדיקות דם לנשים בהיריון, בודקים את האלפה פיטופרוטין כבדיקת סקר במהלך ההיריון, וגם האלפה פיטופרוטין מופרש כמובן באופן לא תקין, מסוגים מסוימים של סרטן האשכים, דרך אגב לא מהסמינומה, אמרנו שיש סמינומה ונון סמינומה, אז זה לא מופרש, זה מופרש רק בנון סמינומה, זה עוזר לנו להבדיל בין שני הסוגים האלה. נחזור לתהליך של הבדיקה, ברגע שמגיעים לרופא, הוא עושה לנו אולטרסאונד לאשכים, הוא רואה שיש שם גוש, שולח בדיקות בטא HCG, אלפא פיטופרוטין ועוד חומר שנקרא LDH, שזה עוד איזשהו סמן לא ספציפי, והרבה פעמים הוא ישלח אותנו גם לעשות הדמיה, CT, כדי לראות את הפיזור של הסרטן, האם כבר יש בלוטות לימפה נגועות, האם כבר יש ממצאים בריאות, זה עוזר לנו לדרג, לעשות סטייג'ינג לסרטן, ולפי הסטייג' אנחנו מחליטים איזה סוג של טיפול לעשות. בסופו של דבר, מה שלא יהיה, הדבר הראשון שאנחנו עושים, זה קריטה מלאה של האשך הנגוע, קוראים לזה רדיקל אורכידקטומי, כי זה חייבים לעשות, אוקיי? תמיד מוציאים את האשך, אבל כמובן שיש דברים נוספים שצריך לעשות שתכף נפרט. מה רציתי לשאול?
זהו, אז בדיוק את זה רציתי לשאול, כי נראה לי שקריטה של האשך זה דבר די דרסטי, וכדאי לפני זה אולי להקפיא זרע, כפי שאני יודעת, אני נולדתי מהפריית מבחנה.
מצוין, אז בדיוק, עוד פעם, הסיפור האישי, הסיפור האישי שלך בא לנו בול בפרק הזה.
ממש.
כן, אבל זה נכון. תראי, קודם כל, לכאורה, אין סיבה לדאגה, כי אתה אומר, יש עוד אשך, נכון?
יש אשך שני.
זה דבר זוגי, אבל כבר אמרנו, שעצם העובדה שיש סרטן אשכים גורם לפגיעה בפוריות. מעבר לזה, אנחנו לוקחים בחשבון שבהרבה מקרים נצטרך לתת טיפולים נוספים, כמו הקרנות, כימותרפיה וכו'.
ויכול להיות שזה גם יתפרס לאשך השני.
וגם יכול להיות שבהמשך, נכון, מכיוון שזה קרה פעם אחת, יכול להיות שזה יקרה גם פעם שנייה. בכל מקרה, היום חלק מהטיפול שעושים ממש בהתחלה, או חלק מהתוכנית שעושים למטופל ממש מההתחלה, זה גם הנושא של שימור פוריות על ידי בנק זרע. שוב, תודה לאל, אצל הגברים זה די פשוט, ושומרים זרע. אז שימור פוריות זה עוד פעם חלק מאוד חשוב בתוכנית שעושים למטופל. דיברנו על הניתוח. מעבר לזה, בתוכנית יש גם אפשרות לעשות הקרנות במקרים מאוד מסוימים, כימותרפיה או ניתוחים נוספים. אבל אני מציע שניקח אולי איזו הפסקה קצרה, ונחזור מיד לאחר מכן, נדבר על כל הדברים הנוספים.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
אז לפני שנדבר על כל שאר הטיפולים הנוספים שאפשר לעשות חוץ מבאמת ניתוח וקריטת האשך, יש דמות, ממש נער הפוסטר של המלחמה בסרטן האשך, שעוד לא הזכרנו, ואני מניחה שכולכם מצפים שנזכיר את שמו, לנס ארמסטרונג, שהוא בעצם נכנס לניתוח, אני, לפי מה שאני קראתי, מאוד מאוד מהר, באמת, מהרגע שהוא גילה, נכון, תוך יום, והוא החלים והגיע להישגים מדהימים. אנחנו היום יכולים לייחס אולי אותם גם לדברים אחרים.
כן,
אבל הוא
ממש נער
פוסטר של החלמה מדהימה.
כן, כן. כן. אז קודם כל, נכון, לנס אמסטרונג, אם לא היה לו את השערוריית הסמים שהוא היה מעורב בה, בשלבים מאוחרים יותר, היה יותר כיף לדבר עליו באמת כמודל לחיקוי, אבל הוא זכה, אני חושב, 7 פעמים ברצף בטור דה פרנס, אחרי שהוא החלים מהניתוח ומהטיפולים שהוא קיבל לסרטן האשכים. דרך אגב, אם אני לא טועה, נולדו לו 2 ילדים בהפריות מבחנה, ולפי דעתי, אני לא בטוח בזה, אבל לפי דעתי נולדו לו אחר כך מאשתו השנייה 2 ילדים לא בהפריית מבחנה, זאת אומרת בהיריון רגיל. כן. אז זה ככה בשביל האקסטרה אופטימיות, אבל כן, הוא הגיע עם כאבים באשכים, עד אז דרך אגב הוא רחב בעיקר ברכיבות קצרות לפי דעתי, הוא לא השתתף בטור דה פרנס, והוא הגיע לבית חולים, צ'יק צ'ק תוך יום באמת עבר ניתוח, שימור פוריות וכימותרפיה, תכף אנחנו נדבר על הכימותרפיה, אבל כבר עכשיו אני אגיד שהוא בחר לעבור כימותרפיה שלא תפגע לו בריאות, כי יש תרופה אחת מתוך התרופות שנותנים, שעושה נזק לריאות, והוא ויתר על התרופה הזאת, כי אומר, אני רוצה לשמור על אפשרות שלי להיות רוכב אופניים, ואני לא רוצה שיפגעו לי הריאות ותימנע ממני האפשרות הזאת. הוא החלים, חזר לרכב בנבחרת, אני חושב, ארצות הברית, נכון? נבחרת משהו...
כן, משהו בנבחרת הדואר של ארצות הברית,
של ארצות הברית,
אחרי שאף אחד אחר לא...
וכבש את הפסגה במשך שנים רבות, מה שהסתבר אחר כך כעבודה יפה מאוד של כמה סמים מבריצים שהוא לקח, אבל, כן. אבל הוא בכל זאת הפך להיות גם דמות מאוד בכירה בכל מה שקשור למלחמה בסרטן האשכים, כתב ספרים על זה, והקים קרן, ועשה דברים מאוד יפים בתחום זה, ואת זה אי אפשר לקחת לו, אפילו עם שערוריית הסמים שהוא היה מעורב בה.
אתה יודע, גם אם אני לוקחת המון סמים ממריצים, אני גם לא אנצח בטור דה פרנס, אני חושבת
שתמיד
תמיד אפשר להתייחס לזה ברבון מוגבל, בכל אופן מדובר בבן אדם ש...
כן, כן, זה נכון.
שעשה עבודה רצינית.
זה נכון, כן. הוא היה מאוד טוטלי, גם בדרך שבה הוא ניצח את הטור דה פרנס. בכל מקרה, אם נחזור לענייננו, אז הוא כבר מרמז לנו קצת, שמעבר לניתוח, הרבה פעמים אנחנו נדרשים גם לדברים נוספים. פעם, זה היה בעיקר הקרנות. והסיפור, עוד פעם, אמרתי לך, הסיפור של סרטן האשכים הוא סיפור מאוד מעניין, כי הוא מייצג ממש את ההתקדמות של העולם הרפואה במאה השנים האחרונות. אז אם את מסתכלת על מה שעשו, נגיד, לפני 100 שנה, לאנשים שמצאו להם סרטן האשכים, אז קודם כל הם התחלקו לשני סוגים. היה את אלה שגילו את זה מוקדם, ועשו להם ניתוח רדיקל או אורכידקטומי לכריתת האשך, לפעמים גם עשו הקרנות, אם זה כבר היה בשלב שיש הקרנות, והם הצליחו להשתקם ולהינצל באחוזים מאוד טובים. מי שתפסו את זה בשלבים קצת יותר מאוחרים, שכבר יש מעורבות של קשרי לימפה וגרורות בריאות וכו', זה היה מבחינתם גזר דין מוות, כמעט 100% תמותה, כי לא היה לזה פתרון כמו שצריך, ובעצם ההישג המדעי רפואי הראשון שקרה, זה באמת הגילוי של הבטא HCG והאלפא פיטופרוטין, שעזרו לרופאים לעשות סטייג'ינג בצורה של בדיקת דם. עד אז, כדי לדעת איזה סוג סרטן וכולי יש, היה צריך לעשות ביופסיות וכל מיני הדגמות כאלה ואחרות, אחר כך גם התפתח ה-CT, זה היה הרבה יותר קל לעשות את זה בצורה לא פולשנית. אבל ביופסיה, וזה אמר לי גם חבר גל קרן פז, שככה דיברתי איתו הרבה לפני הפרק הזה כדי ללמוד קצת על הנושא, אמר לי, ביופסיה היום זה אפילו משהו שמשתדלים להימנע ממנו, מכיוון שכל פגיעה ברציפות הסקרוטום, או מספיק שאת מכניסה מחט דרך הסקרוטום אל האשך, ואת גורמת לערבוב של התאים של הסרטן עם התאים של הסקרוטום, ואז את יכולה לגרום להתפשטות של הסרטן למקומות שבכלל הם לא אמורים להתפשט. ולכן, הגישה היום אל האשך, למרות שהרבה יותר קל פשוט לעשות חתך בסקרוטום ולהגיע אל האשך דרך הסקרוטום, הגישה היא אינגוינלית, זאת אומרת נכנסים מחלל הבטן, מגיעים אל האשך, כדי לשמור על הרצף ועל השלמות של שק האשכים, שלא יהיה מעורב ושלא ייחתך ולא ייפגע, וככה אנחנו שומרים שהסרטן או השאריות של הסרטן לא יתפשטו החוצה מעבר לתחומי גבולות הגזרה של האשך. אז פעם, אי אפשר היה להימנע מזה. היה צריך לעשות ביופסיה כדי להחליט איזה סוג של סרטן זה, כדי להחליט איזה טיפול עושים. ואז הגיע הביומרקרים והגיע ה-CT, ובעצם חסך לרופאים את הצורך בביופסיה. זה ההתפתחות הראשונה שקרתה. ההתפתחות השנייה שקרתה, זה בעצם ההתפתחות של עולם הכימותרפיה. אוקיי?
כן.
ובתוך הסיפור של הכימותרפיה, הסיפור המרתק ביותר בעיניי, זה הסיפור של ציס פלטין. אז הנה עוד סוגריים שאנחנו פותחים בפרק שלנו, כדי לספר הסיפור של אחת מהתרופות שעשו מהפכה בעולם הטיפול בסרטן בכלל, ובין השאר גם בסרטן האשכים. אז הסיפור של ציס פלטין מתחיל ב-1965, האמת שהוא מתחיל הרבה לפני זה, אבל בואי נגיד, המהפכה קרתה ב-1965. ברנט רוזנברג היה ביופיזיקאי, באוניברסיטת מישיגן. והוא חקר בכלל משהו אחר, הוא רצה לבדוק את הקשר בין זרם חשמלי לבין חלוקת תאים. אז הוא לקח חיידקים חד תאים שקוראים להם E. coli, שכולנו מכירים את השם הזה, והוא הכניס אותם לתוך תמיסה של אמוניום כלוריד, והעביר זרם חשמלי בתמיסה וניסה לראות איך זה משפיע על החלוקה שלהם. והוא ראה שקורים שם תופעות. קורות שם תופעות מאוד מוזרות, שפתאום התאים נהיים הרבה יותר גדולים ומתחלקים בצורה לא הגיונית וכל מיני דברים כאלה. והוא חקר וחקר וחקר, ואני מקצר פה קצת את התהליך. בסופו של דבר נמצא שמה שעושה את ההבדל זה לא הזרם החשמלי בהכרח, אלא החומר שממנו עשויה האלקטרודה שדרכה עבר הזרם החשמלי. והאלקטרודה הייתה עשויה מפלטיניום. אוקיי? עכשיו, הפלטיניום הגיב עם אמוניום כלוריד שבתמיסה, ויצר חומר שאנחנו קוראים לו בשם חיבה ציס פלטין. השם המלא שלו, אם מעניין אותך לשמוע, זה ציס דיאמינו דיכלורו פלטיניום. והציס דיאמינו דיכלורו פלטיניום הזה, או הציס פלטין, נתגלה כחומר שמעכב התחלקות של תאים. אוקיי? ובעצם גורם להם לסוג של איזה מוות תאי. וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים שיקרה בסרטן. ההתפשטות, ההתחלקות הבלתי מבוקרת הזאת, אנחנו רוצים משהו שידע לעצור אותה. והחומר הזה, הציס פלטין, הפך ב-1978 לתרופה מאושרת ב-FDA, תרופה כימותרפית לסרטן, עם המון בעיות. אוקיי? היה לה כל כך הרבה בעיות שכמעט לא אישרו אותה. יש לה המון תופעות לוואי, עושה בחילות והקאות ונזק לכליות ונזק לכל מיני דברים, אבל כששוקלים את העלות תועלת מול מחלה שהיא מחלה שהורגת לתופעות לוואי קשות, אז מעדיפים את התופעות לוואי הקשות. מהר מאוד הוסיפו לציס פלטין תרופות נוספות שהקלו על תופעות הלוואי, וגם לקחו את הפלטינום הזה וקשרו אותו עם כל מיני מולקולות אחרות כדי לעשות תרופות אחרות מבוססות על פלטיניום שהן קצת יותר, קצת פחות טוקסיות, קצת פחות עושות נזקים. היום דרך אגב, כשאנחנו נותנים טיפול כימותרפי לסרטן האשכים, אז אנחנו נותנים הרבה פעמים 3-4 קורסים של מה שנקרא BEP, שזה בלאומיצין, אטופוסיד ואציס פלטין שדיברנו עליו קודם, והכימותרפיה הזאת זה כימותרפיה מצוינת.
אבל באמת תופעות לוואי מאוד מאוד קשות.
כן, נכון, תופעות לוואי קשות. יש תופעות לוואי שהן תופעות לוואי של הכימותרפיה עצמה, עיבוד שיער ובחילות והקאות וכל הדברים האלה שאנחנו מכירים מהרבה סוגים של כימותרפיה, ויש גם תופעות לוואי מאוחרות יותר, שזה הנזקים שנגרמים כתוצאה מהחומרים האלה. זה יכול להיות נזק לכליות ונזק לריאות ונזק ללב, ולפעמים אפילו התפתחות של סרטן בשלבים יותר מאוחרים, ותמיד אנחנו צריכים לשקול את העלות מול תועלת ולנסות לצמצם, וזה עיקר המחקרים שעושים היום, זה לנסות לצמצם את כמות קורסים שנותנים של כימותרפיה ואת המינונים, לעשות את זה הכי קטן שאפשר כדי שזה יהיה יעיל ובכל זאת כמה שפחות מסוכן.
זה נראה לי כאילו המקום לסיים באמת הסיפור של אבא שלי שהתחיל עם ההבראה מסרטן בגיל 20, אבל בעצם כשהוא חלה לפני 30 שנה הטיפול היה כמובן קריטה, אבל גם הקרנות מאוד 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 אגרסיביות. מה שקרה זה ש-20 שנה אחר כך, ש-20 שנה הוא היה נחשב לבריא לחלוטין, פתאום הסרטן חזר והוא חזר בטירוף, הוא חזר בצורה מאוד מאוד אגרסיבית עם המון המון גרורות, שבסופו של דבר הוא נפטר, וההנחה היא שבאמת המחלה האגרסיבית שקרתה 20 שנה אחרי הטיפולים הראשונים, נבעו באמת מהטיפולים האלו.
זה הטרגדיה של הטיפול בסרטן, במיוחד בקטע של הקרנות, שהקרנות כשלעצמן, למרות שהן מאוד יעילות בטיפול בגוש שאותו אנחנו מקרינים, הן גם עושות הרבה נזקים ברמת ה-DNA לתאים שמסביב, ויכול להתפתח סרטן חדש. מה שהיה לאבא שלך זה לא אותו סרטן שחזר 20 שנה אחרי, אלא פשוט התפתח סרטן חדש בכליות.
כן.
בכליות, כתוצאה מזה שהתאים של הכליות נחשפו לקרינה ברמה גבוהה 20 שנה קודם לכן. וזה באמת, זה באמת הטרגדיה. היום המטרה של הטיפול היא כמה שפחות לתת הקרנות. עדיין עושים את זה במקרים מסוימים. לא הזכרנו את זה עד עכשיו, אז אולי אני אגיד במילה. בכל הבירור הזה שעושים לפני הניתוח, עושים אנחנו קוראים לזה staging, זאת אומרת קובעים מה השלב של הסרטן, ופחות או יותר דיברנו על זה, יש את ה-stage.
דיברנו על זה שזה בעצם מכתיב את, את הטיפול.
נכון, ה-stage אחד.
אופי הטיפול.
stage אחד, שזה השלב המוקדם ביותר, זה מצב שבו יש רק מעורבות של האשך. stage 2 זה שיש גם בלוטות לימפה רטרופרטוניאליות בבטן שמעורבות. stage 3 זה כשיש גם מעורבות מעל השרעפת בריאות. ויש גם סטייג' 4 שזה גרורות לאיברים אחרים, לכבד, למוח וכו', שזה באמת רמה מאוד מתקדמת. רציתי לציין עוד משהו, כי כשאנחנו מדברים על התמונה הכוללת של סרטן האשכים, צריך להגיד שאנחנו אומרים ניתוח, כריתת אשך, זה נשמע מאוד קל, האמת שזה באמת ניתוח שהיום יודעים לעשות אותו בצורה מאוד טובה ומדויקת, אבל הרבה פעמים, בעיקר בסרטנים שיש גם מעורבות של קשרי לימפה ובשלבים קצת יותר מתקדמים, נדרשים לעשות ניתוח שנקרא RPLND, זה Retroperitoneal Lymph Node Dissection. זה בעצם קריטה של כל העץ הלימפתי, כל השרשרת של הקשרי לימפה, שמנקזות את אותו אשך, בצד של האשך, כי לכל אשך יש את הצד שלו, וצריך פשוט להיכנס ולקרות אותם לכל האורך, כדי למנוע, או כאקט מניעתי, או כמעורבות. בתהליך הזה, פעם היו עושים את זה הרבה יותר, היום יכולים בחלק מהמקרים להימנע מזה בגלל היכולת הטובה שלנו לאבחן את הסרטן, אבל הניתוח הזה, מה שרציתי להגיד עליו, זה שהוא סופר 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 קשה, מורכב ומסובך, מכיוון שהמקום שבו נמצאים קשרי הלימפה, הוא צמוד לכלי הדם הגדולים, ממש על אבן הקו, על הווריד הנבוב התחתון, דבוקים, קשרי לימפה, וצריך לגרד אותם בצורה מאוד עדינה, בלי לפצוע את כלי הדם ובלי לפגוע בו, כי כל פגיעה בכלי דם כזה יכולה לגרום לדימום רציני ואפילו למוות. אז בעבר, כשאנחנו מדברים על התחילת, על התקופה היותר קשה של הטיפול בסרטן האשכים, בעיקר בסרטנים מתקדמים, היו אחוזי תמותה לא מעטים בניתוח עצמו, שפשוט עשו אותו והאדם מת על שולחן הניתוחים. היום הטכניקה היא יותר טובה, עדיין זה ניתוח מאוד מורכב ומסובך. אחד מהדברים שיכולים להיגרם כתוצאה מהניתוח הזה, זה פגיעה בעצבים שמעצבבים את איבר המין, ואז גם יש בעיה בזקפה ובשפיכה, וזה גורם לעוד נכות ועוד קושי שמתלווים לכל הדברים שכבר ציינו קודם. ולכן משתדלים להימנע כמה שאפשר, יש היום כל מיני טכניקות לעשות מה שנקרא nerve sparing, זאת אומרת מסמנים את העצבים ומנסים להשתדל לא לפגוע בהם כשעושים את הניתוח, אבל צריך אנשים מאוד מיומנים שיודעים מה הם עושים כדי לעבור את הניתוח הזה כמו שצריך, אז אנחנו עדיין לא במקום שבו זה תדע, walk in the park, זה עדיין מחלה קשה שדורשת צוות מולטי-דיציפלינרי והתמודדות, שהרבה פעמים התמודדות מאוד מורכבת ומדויקת, אבל יש לנו את הכלים, כמו שכבר אמרנו, ל-95% ריפוי, שזה מטורף בעולמות הסרטן.
מרגש מאוד.
כן, נכון, האמת היא שכן, וכשדיברתי עם גל, חבר שלי, דוקטור גל קרפז, שדיברתי איתו בטלפון על המחלה הזאת, אז בתור אורולוג שמעתי בקולו את הגאווה. אוקיי, יש איזה סוג של גאוות יחידה, כן. כשמדברים על הדבר הזה, כי אין...
זהו, אני כשהתכוננתי לפרק ושמעתי קצת הרצאות של אורולוגים, באמת כל אחד ואחד מתאר באמת חוויה מופלאה של התקשורת מול המטופל שמגיע ומקבל okay. בשורה נורא נורא קשה, כי סרטן המון פעמים נשמע כמו גזר דין מוות, והם תמיד נורא, זה מאוד קשה להגיד, אבל כאילו שמחים להגיד, אל תדאגו,
כן.
כאילו, אנחנו לא יכולים להבטיח שום דבר, אבל אנחנו תכלס כן.
כן.
וזה נורא מרגש.
ויש גם פתרונות לשאר הדברים. את יודעת, יש, נגיד, במקום האשך שמוציאים, אפשר להכניס פרוטזה, ואז התחושה היא פחות או יותר תחושה טבעית ורגילה. ויש את העניין של השימור פוריות באמצעות בנק הזרע, וכל הדברים האלה הם כמובן מאוד חשובים. צריך לזכור שבן אדם שעבר ניתוח לכריתת אשך בגלל סרטן, צריך להמשיך להיות במעקב מאוד מאוד צמוד, בודקים לו באופן שכיח ותחוף. גם את הסמנים, את אותם אלפא פיטופרוטין ו-HCG, בודקים באופן דחוף, וגם פעם בכמה חודשים הוא עובר הדמיה, אפרופו, חשיפה לקרינה, כל כמה חודשים, בשנים הראשונות ממש, 3 פעמים בשנה, צריך לעבור סיטי, כדי לראות שאין מעורבות של קשרי לימפה, כל זה כדי לחסוך את הניתוח המורכב הזה שאנחנו לא רוצים להגיע אליו, אבל עדיין, אתה חושף את הבן אדם כמה פעמים בשנה לקרינה, זה בטח לא טוב. ברמת הסרטן, ההתפתחות של הסרטן העתידי. משתדלים חלק להחליף ל-MRI, למרות שלא כל כך בטוחים אם MRI יעיל כמו CT בהקשר הזה.
כן, אבל כמו שאמרנו, הרפואה זה עניין של הלא תועלת.
נכון, נכון. ובמקרה הזה, ובמקרה הזה באמת, לאורך ה-50 שנה האחרונות, הניסיון שלנו הוא כבר די הצטבר לכדי מספיק מקרים כדי להגיד שזה סיפור של הצלחה.
יובל, תודה רבה על פרק מרגש, אישי ומשמח בתכלס בסופו של דבר, למרות שמדובר כמובן במחלה מאוד מאוד קשה, אבל כמו שאמרנו, היא סיפור הצלחה רפואי. תודה לעורך ולמפיק שלנו, יותם הלחמי, תודה לרן לוי, העורך הראשי, ולדני תימור, המנהל העסקי, תודה אביב שם טוב, סמנכ"ל תפעול, תודה לדס דרוקר, מנהלת הדיגיטל, אפי בריק הוא מנהל המחירות שלנו, תודה רבה יובל.
תודה לך עמליה. ואת הביצית? וואו.
תחזור על המשפט האחרון. כן, סליחה, ניסיתי להתחרחק במיקרופון, אבל...
לא, אני ראיתי את זה קורה. אני ראיתי את ההכנה, אמרתי, האם אני אצליח להשלים את המשפט לפני שזה...
התפקתי.
וואו, וואו, איזה אפצ'י.
סליחה, בלוטת, בלוטת.
זה נושא לפרק. אוקיי, אז ככה.
אז אם באמת מיששתי את ה... אם מיששתי את ה...
אם את מיששתי את השכים שלי. אוקיי, בסדר.
כן, זהו.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.